אנחנו בסוכה, דף עמוד א', שורה מלמטה, סוף השורה, רב הונא אמר מיחד. אז רב הונא מביא לנו מקור אחר לעניין שהכפורת היה טפח. זה שארון תשעה, הבנו. זה שהשכינה לא ירד מתחת לעשרה, הבנו. אבל איך אנחנו יודעים שהכפורת הייתה עובי טפח או גובה טפח, לא כתוב באף מקום. זה אומר ככה, כתוב בתורה על פני הכפורת קדמה, ואין פנים פחות מטפח. התורה קוראת לזה פני הכפורת, ופנים, הכוונה היא מינימום טפח. גם תינוק יש לו, הפנים שלו לפחות זה טפח, אין פנים פחות מזה. ואם אז הגמרא אומרת, רגע, אולי נאמר שזה הרבה יותר מטפח. יש אוף שקוראים לו בר יוחנה, יש אוף ענק, יש איזשהו ציפור ענק שלא יודע אם אי פעם היה קיים או לא היה קיים, או שזה כאילו במדרשים, לא יודע אם באמת היה כזו בימה, כזו אוף או לא. אז אומרת הגמרא, ואימא כאפי דבר יוחנה, אולי זה כמו הפנים של האוף הזה שקוראים לו בר יוחנה. מי אמר לך לקחת את הפנים הכי קטנות של ילד שזה טפח? אולי קח פנים גדולות. אומרת הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. צריך לקחת את המינימום כשאנחנו דורשים. אמרנו שזה מסורת שהיה לחזל בכל הדרשות, שתמיד אם אפשר לדרוש ליותר או פחות, תמיד דורשים את המינימום. כן.
אם אומרת על פני הכפורת, בסדר, אבל אולי מדברים על השטח למעלה.
מה כתוב בפסוק בפני הכפורת? כן, כן, מה הפסוק? מה זה פני הכפורת שם? לא ככה? ככה נראה לי. שאלה אם זה כפשוטו, לא יודע. לא יודע אם זה כפשוטו. כל הסוגיה הזו קשה לי בהבנתה, מה פשט, מה אגדת, מה... לא יודע, אין לי פשט בכל הסוגיה. אני קורא ושואל, אני לא יודע. לא יודע. לוויתן זה בהמה שקיימת או לא קיימת? במדרש משמע שהיא קיימת, אוקיי. לא יודע. ראם זה בהמה שקיימת או לא? התורה מדברת, קרני ראם קרנב. יש בהמה ענקית שקוראים לה ראם. כתוב במדרש שדוד המלך פעם טיפס על הר, ופתאום הר התחיל לזוז, והוא הבין שהוא על ראם, שהוא על בהמה ענקית שקוראים לה ראם. יש כזו בהמה או אין כזו בהמה? הגמרא מדברת שהיא אוכלת כמה הרים כל יום. אוקיי, לא יודע. לא יודע, לא יודע אם להבין את הדברים האלה כפשט. הגמרא מספרת שהם פעם נסעו בספינה והגיעו לאי, איילנד אי, ירדו מהספינה, הסתכלו, האי יפה, התחילו לאפות, לבשל, להכין לאכול, פתאום האי מתחילה לזוז, מסתבר שזה דג ענק. זה פשט? לכאורה זה לא פשט. לא יודע. אז יש כל מיני דברים בגמרא שלא תמיד צריך לומר שכל מי שכתוב בגמרא, הגמרא התכוונה כפשוטו. מה אמרנו? מה כותב הרמב״ם? הקדמה לפרק 10 מסנהדרין? הזכרנו את זה פה, לא? כן. רמב״ם כותב שכשמגיעים לגמרות או מדרשים שהם נפלאים וזה לא נראה הגיוני, אז בן אדם חכם אומר, חז"ל ידעו מה שהם אומרים, הם לא היו טיפשים, זה לא כמו שאני חושב, אבל הם גם לא התכוונו פשט. מה הם התכוונו אני לא יודע, אבל אני סומך עליהם, הם אנשים חכמים. אני לא יודע, אבל לומר שהם התכוונו כפשוטו זה גם כן לא נראה. אז פה אני לא יודע, יש אוף כזה, אין אוף כזה, לא יודע, אולי. אתה מקשה שאם אין אוף כזה, אז מה זאת אומרת ללמוד פני פני? מה אתה אומר לי פני בר יוחנה? אני מסכים איתך. זאת אומרת, מפשט הגמרא משמע שבאמת היה אוף כזה. אבל האם הוא באמת היה גדול כמו שהגמרא מתארת, שהוא הטיל ביצה אחת, תבוא 60 כרכים? לא יודע. ואימא כאפי דציפרתא דזוטר טובה. אז אולי אם אנחנו לומדים שזה צריך להיות פני הכפורת כמו פנים, אז הפנים של ציפור יכול להיות מאוד קטן, פחות מטפח. אז אולי זה צריך להיות גדול כמו הפנים של ציפור. אמר רבי אחא בר יעקב, רב הונא פני פני גמר. הוא באמת היה לו גזירת שווה, זה לא רק שכתוב את המילה פני, אבל היה לו גזירה שווה מעוד מקום שכתוב את המילה פני בתורה. לא כתוב פני ציפור בתורה. כתיבה אחל פני הכפורת. וכתיבה תמת פני יצחק אביו. אז אני לומד גזירת שווה שפני כמו פנים של יצחק אביו, שזה היה לפחות טפח. בני לב מפנים של מעלה, דכתיב קירות פני אלוקים ותרצייני. אז לכאורה פנים של מלאך זה הרבה יותר גדול מהפנים של יצחק אביו. תשובה, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת, אותו כלל. בני לב מקרוב, דכתיב אל הכפות יהיו פני הקרובים. הקרובים שהיו על הארון, התורה קוראת לזה פני הקרובים, אז אולי צריך ללמוד משם מה יהיה מידת פני הכפורת. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא יעקב, גמירי, יש לנו מסורת, אין פני קרובים פחותין מטפח. אין בעיה, הקרובים באמת היו לא פחות מטפח, ורבונה נמי מאח הגמיר. ובאמת רבונה גם כן למד מהקרובים, שהקרובים הפנים שלהם היו קטנים, היו פנים של טפח. ומהי קרוב? מה זה קרוב? מה עם הקרובים האלה? אמר רבי אבו, כרביה, כמו תינוק, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה, בבבל קוראים לתינוק רביה. אז קרוב זה באמת כרביה. הקרובים היו פני תינוק, פני תינוק בן, פני תינוק של בת, שני קרובים עם פנים של טפח, זאת אומרת פנים מאוד קטנים. בסדר? אמר לי אביי, אלא מעתה, אם זה נכון שקירוב הכוונה היא פנים של ילד, דכתיב כשהנביא ביחזקאל מתאר את המלאכים בשמיים, אז הוא מתאר לנו מלאך שיש לו פנים לארבע כיוונים. כן, יש מלאך אחד בשמיים שיש לו פנים לכל כיוון, לארבע כיוונים. והנביא מתאר פני האחד פני הקירוב ופני השני פני אדם. מה עם ארבע פנים? פני קרוב, פני אדם, פני אריה ושור, נראה לי, לא? שם משום נשר? אוקיי? טוב. אז איך יכול להיות שיש לו שני פנים עם פני קרוב? זה גם כן פני אדם. מה? כן, בסדר, אני לא מונח בפסקים. אם אחד זה פני קרוב והשני זה פני אדם, ואנחנו רואים שקרוב זה גם כן פני אדם, היינו קרוב, היינו אדם, אז זה אותו פנים לכאורה. אומרת הגמרא, אפי רב רבי ואפי זוטרי. אתה צודק. פני הקרוב, הכוונה היא פנים קטנים. פני האדם זה פנים גדולים. כן? וממאי, אוקיי. אז פה אנחנו הבאנו מרבונה שהעוד כיוון להוכיח שפני הכפורת זה טפח. בסדר, אז יהיו לנו שני כיוונים להוכיח שפני הכפורת זה טפח. או מהמילה פני, שפני זה טפח, או מזה שלא כתוב מידה, וכתוב ועשית לו מסגרת טופח סביב, אז לומדים מהמידה הכי קטנה שיש, שכתובה במשכן לגבי הכלים. אז אלה היו שני הכיוונים להוכיח, שיש לנו 10 טפחים בארון, כולל הכפורת. עכשיו שואלת הגמרא על שני התשובות האלה בעצם, נכון? הגמרא שואלת, וממאי דחללה 10 באו מסככה? איך אתה יכול לדעת מההוכחה הזו שצריך חלל 10? אנחנו הזכרנו את זה דרך אגב, אבל לא התעכבנו על הסוגיה הזו, שבעצם הסכך לא צריך להיות ב10 טווחים, צריך להיות חלל 10 טווחים מתחת לסכך. הזכרנו שהסכך יכול להיות עובי, יכול להיות מאוד עבה, וכולו מעל 10 טווחים, כל עוד שהחלל הוא 10 טווחים. אז זה בעצם דיון בגמרא בעירובין, אבל זו המסקנה. אז הגמרא אומרת, אם המקור למושג הזה הוא ארון והכפורת, איך אתה יודע שזה לא כולל העובי של הסכך? אולי זה יכלול את עובי של הסכך, כי בעצם מה יש לך 10? יש לך כפורת וארון, כל העובי, הכל יחד הוא 10. מי אמר לך שסכך מעל 10? אולי השכח והכל, כל המבנה פלוס השכח צריך להיות בעשרה. עכשיו, מכוח הקושייה פה, בוא נחשוב שנייה, אז מה גמרא הוכיחה לי? זה, השלב הזה בגמרא מאוד מסתדר בשלב הזה שהוכחנו על המחיצות שהן עשרה. הוכחנו שרשות זה עשרה ושהדפנות צריכות להיות עשרה. אז הגמרא אומרת, אבל לא הסברת לי כלום על השכח. מי אמר לך איפה השכח? מעל העשרה, בתוך עשרה. כן? בשלב הזה זה מאוד מסתדר שהגמרא מדברת על הדפנות. אז הגמרא אומרת, הסברת לי את הדפנות, אבל לא הגדרת לי את השכח. כן? ברור? הגיוני? כן? כולם מנענים בראש שכן, אבל העיניים אומרות שלא. מה? הגמרא שואלת, אם הגדרת לי שהארון תפס עשרה צפחים גובה, לא הגדרת לי איפה השכח יהיה, אולי השכח צריך להיות בתוך עשרה, כמו שגג הארון היה בדיוק בעשרה צפחים, הוא לא היה מעל העשרה.
אבל זה הגדיר, זה של הקטע של הארון, זה הגדיר את
הארון, בסדר, אבל עשרה צפחים זה, הגג הוא בעשרה, הוא לא מעל העשרה, ואנחנו טוענים שהשכח יכול להיות, אנחנו טוענים שהשכח יכול להיות מעל העשרה בעצם, צריך להיות חלל עשרה עד השכח, אבל הוא לא צריך להיות בתוך העשרה.
בארון הגג היה גג של טבע.
והוא הסתיים בעשרה. הוא הסתיים בעשרה, הוא לא היה מעל העשרה.
היה תשעה, ואז העשרה היה... נכון?
אתה שומע? אתה שומע?
זה לא
היה כמו שלך. זה היה חבר. תפח זהב, תפח זהב. לא יודע אם תפח. לא יודע אם תפח זהב. לא יודע.
היה עובי.
היה איזשהו עובי. זה למה שאני לא הסברתי כמוך, אבל אני מקבל את ההסבר שלך, כי בכל זאת זה, בוא נאמר, רש"י משתמש במונח, רש"י מוסיף את המילה, רש"י אומר, דילמה בהדי שכחה כי ארון וכפורת. רש"י נשמע שהוא אומר כמוך קצת. רש"י אומר, כמו ארון והכפורת. מה רש"י מתכוון כמו ארון והכפורת? אז אני הסברתי שבארון והכפורת זה לא עבר את העשר. זה היה בדיוק בעשר. כן. אני לא אמרתי כמוך, בגלל הקושייה שלו, בין היתר. אבל אני שומע לומר כמוך, פלוס מינוס. כאילו, בסדר. אין הבדל גדול בין מה שאתה אומר למה שאני אומר. זה בערך אותו כיוון. אז בגלל הקושייה הזו, הגמרא אומרת מילה מאוד חשובה. מה המילה הבאה שהגמרא אומרת? אלא. מה זה אלא? תמיד כשישנו את המילה אלא זה, מה אמרת? Rather, but. שזה אומר מה? סיימון, תעזור לי. אלא זה אומר, רגע, שאני מקבל את מה שאמרתי עד עכשיו, או אני אומר משהו חדש? אני לא קיבלתי. אלא זה אומר, not what I said until now, rather something else. אז אני לא מקבל את מה שאמרתי. תמיד כשישנו אלא, זה not that, something new, משהו חדש. אלא זה תמיד, יש פה משהו שלא קיבלתי. עכשיו, מי פה הכין את הסוגיה? נתנאל, יש לך פה אחיות. בוא תעזרו לי פה בפשט. אני התעקדתי על זה קצת, כי האלא הזה, מה אלא אומר לי? זאת אומרת, לא קיבלתי את כל הסוגיה מההתחלה?
שלא מבינים את ה... רק את הכובע של הסוכר, לא מקבלים את זה מהארון, אבל אלא מקבלים את זה מדבר אחר.
אוקיי,
עכשיו. מה אם עשינו להוכיח בהתחלה? לגבי
עשרה, עשרה מה? אז זה, פה זה מתחיל, פה מתחיל להיות השאלה. אם רצינו להוכיח לגבי הגדרת רשות שזה עשרה טפחים, לכאורה הוכחנו. אם רצינו להוכיח לגבי הדפנות, לכאורה הוכחנו. כל השאלה שלנו זה על הסכך, אז את זה לא הוכחתי. למה אני צריך לומר אלא? למה אני לא מקבל את מה שאמרתי עד עכשיו? מה אני אומר עכשיו בהמשך הסוגיה שסותר את זה? אני סך הכל אביא הוכחה לעוד נקודה אחרת. אם כל הסוגיה באמת לא דנה בסכך, היא רק דנה בדפנות, אז מה הבעיה? יש לך בעיה שלא הוכחת מספיק, אבל אתה לא סותר את מה שהוכחת, לא סתרנו. השאלה היא מה אלא הזה, מה הוא אומר לי? וזה קושיה שיש לי בכלל בסוגיה. אמרתי לכם מהתחלת הסוגיה, שיש לי פה קושיה במשל הסוגיה, וזה למה שיש לי נטייה לחשוב שאולי הגמרא כל הזמן רצתה תשובה על שתי השאלות. וזה אלא פה, אלא אין לי תשובה על שתי השאלות מפה, אני אביא תשובה ממקום אחר. עוד נקודה, תסתכלו על הרבנו חננאל. רבנו חננאל אומר, טוב, אולי נתקדם בגמרא ואז נחזור לרבנו חננאל, שנכיר רק מה הגמרא תענה. אלא מבית עולמים גמר. מה זה בית עולמים? למה בית המקדש נקרא בית עולמים? למה בית המקדש נקרא בית עולמים? כי עד שהגענו לבית המקדש היו הרבה מקומות שהיינו עובדים את הקדוש ברוך הוא. כשהגענו לבית המקדש הקדוש ברוך הוא אומר שזה מקום עולמים, שבמקום הזה אחרי קדושת בית המקדש, גם כשנחרב בית המקדש, אנחנו כבר לא יכולים לבנות בית המקדש באקו או בצוות או בטבריה או בבאר שבע או באלכסנדריה של מצרים. לא, רק חזרה שם למעלה. אנחנו מחכים לחזור לשם. זה בית עולמים. הקדוש ברוך הוא אמר, שלמה אמר בתפילה שלו, מכון לשבתך עולמים. הבית המקדש זה המקום, זהו. אין לנו עוד מקום לבנות בית מקדש. אי אפשר לבנות באוגנדה או באף מקום אחר.
שמעת שהנוצרים בונים רפליקה של בית המקדש בסן פאולו?
לא.
מדויק, מדויק בגודל והכל, $200 מיליון. הם התחילו לבנות את זה לפני שבועיים.
יש להם את $200 מיליון?
ומי בונים? סוג של נוצרים, שזה מגה צ'רץ', לא יודע איך קוראים לזה,
לא יודע,
זה מוזר,
לא יודע. אם תוכל לשלוח לי לינק אני אשמח לראות. אז אנחנו נלמד מדבר מאוד מעניין, מבית המקדש שבנה שלמה. עכשיו צריך להבין שמתי שאנחנו מתעסקים עם בית המקדש, אנחנו מתעסקים עם מושג קבלי. מה זה קבלה? קבלה קבלה זה בעצם כשאני לוקח משהו רוחני ואני מעביר אותו למונחים גשמיים. אתה מדבר איתי על בית המקדש ועל קרובים וארון, רגע, מה? זה עבודה זרה? מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא בשמיים, מה אני צריך שיהיה לי בית מקדש, בית לעבוד את השם? למה צריך בית כנסת? תלך ליער, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו יהודים פה? מה זה שאני פתאום לוקח דברים פיזיים, דברים גשמיים, ומערב אותם בעבודת השם? על סיבה היחידה שאנחנו עושים את זה, זה כי השם אמר לנו. אבל ברגע שאני נכנס לסוגיות כאלה, צריך להבין שאני נכנס לסוגיה של קבלה. אתם איתי? אז תחשבו על זה רגע. התורה אומרת, תיקח זהב טהור, תבנה לי שני קרובים, פורסים כנפיים אחד כלפי השני, נכון? תחשבו, זה עבודה זרה או זה לא עבודה זרה? בסדר. למה זה לא עבודה זרה? כי השם אמר לי לעשות את זה. אם אני בבית שלי אלך ועשה דמות קרובים, ותחיל להתפלל קדימה, אם אנחנו פה, לפני ארון הקודש, נעשה ארון, נעשה קרובים, נשים בתוך הלוחות, זה בעיה של עבודה זרה, או קרוב לעבודה זרה, נכון? נעשה פרוכת יפה, מה הולך פה? אנחנו אפילו לא שמים ציורים בבית כנסת שלנו קדימה. מה? זה שאלה באמת בפוסקים, למה זה מותר? זה דיון כבר עתיק, למה מותר? כי הרי כתוב בהלכה שאסור לעשות שום ציורים קדימה בבית כנסת. לא שמים ציורים קדימה, אולי גבוה, איפה שבן אדם לא רואה את זה כשהוא מתפלל ישר. אז פה אנחנו נכנסים לסוגיה, כשאנחנו מדברים על עשיית משהו גשמי, אני מדבר על פרוכת, אני מדבר על מנורה, אני מדבר על כתורת, ברגע שאני מדבר על קורבנות בבית מקדש, אני מדבר על קבלה. אני מדבר על תחום שהוא בעצם צירוף בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, והצירוף הזה הוא בפוטנציאל מאוד בעייתי. כותב הרמב"ן, כשאנחנו מדברים אפילו על מושגים בקבלה, מושגים קונספטס בקבלה, אם אין לנו מסורת מדויקת מה אנחנו אומרים, אז אנחנו משחקים פה עם משהו שיכול להיות בקלות מאוד עבדה זרה. כן, צריך לדעת, קבלה זה דבר מאוד מסוכן. אתה מדבר על חיבור בין העולם הפיזי לעולם הרוחני, אם אתה יודע בדיוק מה שאתה אומר, אז זה יכול להיות נכון. אם אתה לא יודע בדיוק מה שאתה אומר, זה בקלות יכול להיות עבדה זרה. So far so good? עד פה אנחנו יחד? אוקיי. עכשיו בואו נכיר עוד מושג. אנחנו יודעים שהתורה אמרה לנו שבתוך הבית המקדש בקודש הקודשים, יש את הארון ויש את הקרובים, נכון? כששלמה בנה את בית המקדש, הוא בנה עוד כמה קרובים בבית המקדש. חוץ מהקרובים האלה, היו עוד קרובים. הוא בנה עוד דמויות כמו פסלים שהיו בצורה של קרובים. חוץ מהקרובים האלה. אז אם אני הייתי עושה את זה, אם אתה היית, אם כל אדם היה עושה את זה, אז היו זורקים אותו. מה זה עבודה זרה? מה אתה מכניס עוד פסלים לבית המקדש? מה הולך פה? אם שלמה עושה את זה, אז הוא עושה את זה על פי נבואה, הוא עושה את זה על פי מסורת. היה להם מסורת ברייתא של מלאכת המשכן. כשהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הש"ס ואת התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה, הוא גם נתן לו ספר שנקרא ברייתא של בניין בית המקדש, ברייתא מלאכת המשכן. היה מסורת איך לבנות בית המקדש. חוץ מכל המשניות שלנו יש לנו את הברייתא הזו, זה נתפס כספר לחוד, שהיה לשלמה המלך. עד פה אנחנו יחד? אוקיי, אחד מהדברים שהיה לו זה לבנות קרובים, חוץ מהקרובים של אהרון. בניות ברמה, כן. יפה, כך כתוב. אז הגמרא עכשיו תאמר שאנחנו נלמד פרופורציה. באותו פרופורציה שהיה בין הקרובים ששלמה בנה, חוץ מהקרובים שעל אהרון, היו מעין פסלים שעמדו על הרצפה, שהיו להם כנפיים. הפרופורציה שבין הקרובים אלה תהיה זהה, חז"ל ידעו. אני לא יודע, חז"ל ידעו. שהיה פרופורציה זהה כמו הקרובים האלה, כך היו הקרובים של הארון בקודש הקודשים. אז אומרת הגמרא ככה, אלא מבית עולמים גמר, לומדים את הגובה של הסכך. אפשר ללמוד את זה מהבית המקדש. דכתיב, כתוב בנביא בספר מלכים, והבית אשר בנה המלך שלמה לשם 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. כמה היה הגובה של בית המקדש? 30 אמה קומתו. כמה טפח יש באמה? 6 טפחים באמה. אוקיי. יפה. אז הגובה של בית המקדש היה 30 אמה. וכתיב קומת הכרוב אחד. על איזה כרובים מדובר פה? על הכרובים ששלמה עשה, הכרובים האחרים. קומת הכרוב אחד 10 באמה, וכן הכרוב השני. ותניה, אז הברייתא אומרת, מה מצינו בבית עולמים? קירובים בשליש הבית הם עומדים, 10 מתוך 30 זה שליש, one third. משכן, נעמי, קרובים בשליש הבית הם עומדים. באותה מידה גם במשכן הקרובים הגיעו עד שליש גובה קודש הקודשים. משכן כמה יבי, מה היה הגובה של המשכן? 10 אמות. תכתיב 10 אמות אורך הקרש. כמה אבלו, כמה טפחים יש בעשר אמות? 60 טפחים, נכון? שיטין פושחי. פושחי זה טפחים. כן? אז יש בגובה המשכן 60 טפחים. טילטי כמה הווה, כמה זה שליש של 60? 20 פושחי. דל 10 דארון וכפורת, תוריד 10 של הגובה של הארון פלוס הכפורת, פשולו 10, נותר לך 10 טפחים לגובה הקרובים עצמם. וכתיב, והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. קריה רחמנה סככה, התורה קוראת לזה שהקירובים פורסי כנפיים. אז התורה אומרת הם שוחחים, זאת אומרת התורה קוראת לכנפיים שלהם סכך על הכפורת. קריה רחמנה סככה, למעלה מעשרה. אז יש לי, אמרנו, הקירובים היו בגובה עשרה, כנפיים מעל הראש, וזה נקרא סכך, אז מפה עד למטה נקרא סכך. אז זה ככה הגמרא רוצה להוכיח שעשרה טפחים לסכך. זה לגמרי שונה ממה שאמרנו קודם. כן, עד הסכך. עשרה טפחים חלל עד הסכך. שואלת הגמרא, ממאי דגדפינו אילוי רישיו קיימי? מי אמר לך שהכנפיים מעל הראש? דילמה להד ירושיו קיימי? אולי הם סחרו עם הכנפיים ככה? מי אמר לך שהם ככה מעל הראש? מי אמר שזה ככה? אולי זה ככה? אומרת הגמרא, כתוב בתורה, אמר רבי חבר יעקב, למעלה כתיב. כתוב שהכנפיים הם למעלה. אומרת הגמרא, ואם הדמיד לטובה, אז אולי הם בכלל הלכו למעלה. מי אמר לך שזה מיד בעשרה טווחים? תשובה, מי כתיב למעלה למעלה? מה, האם כתוב למעלה למעלה? כתוב למעלה למעלה. הגמרא מבינה שהשורש של המילה למעלה זה מעל, על, שורש של המילה למעלה זה על, וזאת אומרת שזה היה מיד על מעל הראש שלהם. אז אם הראש הגיע עד עשרה טפחים, הכנפיים היו מיד מעל העשרה טפחים, ומפה ישנו מקור של חלל עשרה טפחים עד הכנפיים, וזה נקרא סכך, שוחחים בכנפיהם. אז ישנו מקור של חלל עשרה. אז בואו נסכם, בסדר? ניסינו להביא הוכחה מפני הכפורת. רבו נביא לי שפני הכפורת, וכתוב שפני הקרובים ואין פנים פחות מטפח, אז פני, אם פנים זה טפח, הפנים של הקרובים כרביה כמו ילד, אז גם פני הכפורת זה טפח. אז יש לי תשעה גובה ארון פלוס טפח, עשרה. שאלנו, מי אמר לך איפה הסכך? האם הסכך מעל החלל עשרה, בתוך חלל עשרה? אמרנו בסדר, אלא rather צריך תשובה אחרת. מה התשובה האחרת? נלמד מבית עולמים. מבית עולמים, בית מקדש של שלמה. בבית מקדש של שלמה אמרנו שהוא בנה קרובים בעצמו, הסברנו שהוא רק עשה את זה כי היה לו איזושהי מסורת או נבואה, זה לא דבר שאפשר לעשות מעצמנו, אי אפשר לשנות שום דבר במבנה של בית המקדש. אלא מה? אלא נפו נלמד, אם הקרובים של שלמה היו עשר אמה, וכל הגובה עד התקרה היה 30 אמה, אז הם היו שליש, one third, 20 ו-60, תודה רבה. אם הקרובים של שלמה היו גובה 20, ועד התקרה היה 60, אז זה שליש, אז זאת אומרת, הגובה של הקרובים זה עד שליש, כן? אז באותה פרופורציה אנחנו רוצים לומר, הגובה של הקרובים יגיעו רק עד שליש. שימו לב, זה לא בדיוק אותו פרופורציה, כי פה כל הקרוב הוא שליש מהגובה. ופה אנחנו אומרים, הקרוב יגיע עד שליש מהגובה. הרי עשרה טפחים זה ארון. הקרוב עצמו הוא עשרה טפחים מתוך 60. כן? רק שהקרוב פלוס הארון זה 20 מתוך 60. כן? אבל משום מה זה מה שהגמרא ידע לומר. לגמרא היה מסורת לומר ככה. אנחנו מעצמנו לא רואים כל כך למה לומר ככה ולא ככה.
על אלו שהוא עשה על ארון הקודש או אחרים?
אלה שעמדו על הרצפה.
אבל הרצפה לא היה ארון הקודש.
נכון.
אז היו כל הקרובים של 20 אמה.
נכון.
אז לא אותו מידה של הקרובים של ארון הקודש.
זה מה שאני אומר, נכון. אז אנחנו רואים פרופורציונלי. אם זה 20, מגיע עד 20 מתוך 60, אז זה יגיע עד 20 טפחים מתוך 60 טפחים. יגיע עד. זה לא זה יהיה גובה 20 מתוך 60. אלא זה יגיע עד החלל הזה. זה מה שאני אומר, שהיה להם מסורת לדרוש ככה. כי מההיגיון, למה לומר ככה ולא ככה? אני גם הייתי אומר כמוך. נכון? כן, זה מתמטיקה פשוטה. אם פה הקרוב מגיע, כל הקרוב עד פה. ופה אני אומר שזה פלוס זה שווה 20. כן, אהרון פלוס הכרובים, וזה 20 טפחים, זה 20 אמה, אבל בסדר. למי אמר לך לומר ששניהם יחד? אלא מה? היה להם מסורת לדרוש ככה, בסדר. עד פה אנחנו יחד? אוקיי. השאלה היא מה הגמרא ענתה לי פה. את ההיגיון הבנו. פלוס מינוס, הבנו. הרבינו חננאל מוסיף פה מילה אחת. אומר רבינו חננאל, ממש בהתחלת העמוד, ושנינן, הגמרא עונה, תנה מבית עולמים גמר לה. התנה למד את זה בעצם מהבית המקדש. על איזה תנה הוא מדבר? אם הוא מדבר על התנה של המשנה שלנו, אני יכול לחיות עם זה. בסדר? אז שאלנו על המשנה, ענינו על המשנה. לא יודע למה מעניין אותי מאיפה התנה של המשנה שלנו ידע את זה. לכל צריך לעניין אותי מאיפה אני יודע את זה. אבל בוא נאמר. אבל יכול להיות, צריך לראות את כל הרבינו חננאל, יכול להיות שכל הדיון של הגמרא הייתה על איזשהו ברייתא שציטטנו בהתחלה. אמרנו מנהלן, בוא נחזור לדף ד' עמוד ב', אמרנו מנהלן, אמרנו איתמר, רב ורב חנינו, רב יוחנן ורב חביבה, מתנו, מה זה מתנו? הם שנו פה איזשהו ברייתא. ארון תשעה וכפורת טפח, הרי כאן עשרה, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אז יכול להיות שכל ההגדרות שלנו פה הם ניסיונות להגדיר את הציטוט המקורי. ואז צריך פה ממש לשבור את הראש, מה הלך פה? ואז יכול להיות שהאלה יותר מובן. אז יכול להיות שבכלל עקרנו את כל ההבנה עד כה. זה אני רק פותח לכם, אלה מכם שמספיקים לראות את זה, להבין את הגמרא עם רש"י, אז יש פה מקום לחשוב טוב טוב מה הלך פה בסוגיה. שוב, זה עוזר לנו גם כן להבין האם הסוגיה דנה בדפנות, בסכך, במבנה שקוראים לו סוכה, גם וגם. נקודה לחשיבה. בסדר, סיימנו להיום.